קשת כל שידורי תורה. השבוע החלק השני של שיעורים של הרב נחמיה רענן בתשובה עילה, בתשובת עתה. השיעור השני עוסק במקור התשובה, בפסוקים בדברים, לאור החילוק בין תשובה עילה ותשובת עתה. הרב נחמיה רענן.
שלום וברכה. בפעם שעברה דיברנו על פרשיית התשובה בדברים פרק למד, ועל מחלוקת הראשונים בין הרמב״ם לרמב״ן, איך להבין את הפרשייה הזאת. לדעת הרמב״ן ראינו שהפרשייה היא המקור למצוות התשובה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום שנאמר שם, פרש הרמב״ן, המצווה היא מצוות התשובה. ולכן לדעתו הפסוקים הללו, הם המקור למצוות התשובה, מהם אפשר ללמוד את פרטי ואת ההגדרות של מצוות התשובה. לדעת הרמב״ם, הרמב״ם סובר שהפרשייה הזאת היא לא מצווה, אלא הבטחה, נבואה לעתיד לבוא. ולכן לדעת הרמב״ם לא ניתן ללמוד מהפסוקים הללו את ההגדרה של התשובה. עוד דיברנו על כך שהמחלוקת בין הראשונים במעמד של הפרשייה בעצם בא לידי ביטוי בשתי נקודות מרכזיות. נקודה אחת קשורה לאיכותה של התשובה. מהי בדיוק התשובה? שלדעת הרמב״ם, עיקרה של התשובה הוא תיקון לקלקולים. אדם משנה את דרכו, מתקן את אורחותיו. זו המשמעות של התשובה. ואילו לדעת הרמב״ן, בעקבות הפסוקים בדברים, התשובה היא הרבה מעבר לרק תיקון אורחות האדם, תיקון מעשיו ודרכיו. התשובה היא תשובה אל השם. התשובה היא איזשהו מצב שבו האדם מגיע למקום חדש, למקום שהוא לא היה בו, שהוא מתקרב אל השם מעבר למה שהוא היה קודם לכן. אפשר לומר במילים אחרות שהתשובה של הרמב״ם היא תשובה, היא שיבה של האדם אל עצמו. האדם חוזר למצב שלו, למציאות שלו, קודם החטא. זו התשובה, שיבה אל עצמו. לדעת הרמב״ן, השיבה היא לא שיבה אל עצמו, בגלל שבאמצעות התשובה האדם מגיע למקום שעוד לא היה בו. השיבה היא שיבה אל השם, כמו שכתוב בפסוקים שם, ושבתה אל השם אלוקיך, השיבה היא אל השם. האדם באמצעות התשובה לא רק חוזר למקום לפני הקלקול, אלא בעצם מגיע למקום אחר, למקום חדש, שעוד לא היה בו. אפשר להמחיש את ההבדל בין שתי התשובות באמצעות מדרש. מדרש רב בפרשת אמור על הפסוק תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, הפסוק על ראש השנה, נראה במדרש מה זה תקעו בחודש שופר. נראה במדרש בחודש זה תחדשו מעשיכם, בשופר שפרו מעשיכם. המדרש מדבר על בחודש שופר, בעצם על שני עניינים של תשובה שמתרחשים ביום המיוחד הזה, ראש השנה. מצד אחד בחודש, מצד אחד יש תשובה שהיא תשובה של חידוש, של התחדשות, שאדם עכשיו מגיע למקום חדש, למקום שעוד לא היה בו מעולם. זו התשובה שהיא התשובה של הרמב״ן בעקבות הפסוקים בדברים פרק למד. לעומת זאת בשופר, מה זה תיקו בחודש שופר? שופר זה שפרו מעשיכם. שפרו מעשיכם זו תשובה שהיא תשובה תתה, כמו שהזכרנו פעם שעברה, היא תשובה נמוכה יותר, היא תשובה יותר בסיסית ופשוטה, שהאדם בעצם משפר את מעשיו, מתקן את הקלקולים, הוא לא מגיע למקום אחר שהוא לא היה בו, אלא פשוט חוזר למקום שבו הוא היה קודם הקלקול של החטא. זה הצד האחד של המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן בהבנה של המהות של התשובה ביחס לאיכות של התשובה. האם האיכות של התשובה היא איכות של תיקון קלקולים, או איכות התשובה היא בעצם התחדשות והגעה אל השם למקום חדש שמעולם האדם לא היה בו. זה צד אחד של המחלוקת. הצד השני של המחלוקת קשור למקומו של הקדוש ברוך הוא בתהליך התשובה. ראינו פסוקים בדברים שלפני השלב של השיבה אל השם, לפני התהליך השני של התשובה, אז הקדוש ברוך הוא מתערב בתהליך, מתערב בתשובה של האדם, של עם ישראל. לפני התשובה השנייה יש את קיבוץ הגלויות, יש את מילת הלב, אחרי שהקדוש ברוך הוא מעל את לבבם, הקדוש ברוך הוא מעל את לבבך ולבב זרעך, אז מלא עם ישראל זוכים לתשובה עליונה, לתשובה שישיבה אל השם. הקדוש ברוך הוא נותן חלק פעיל בתוך המהלך הזה של התשובה. לעומת זאת, התשובה, כן, וכמובן שהרמב"ן בעקבות הפרשייה הזאת באמת יבין שהתשובה אל השם היא תשובה שהקדוש ברוך הוא חייב לסייע ביד האדם כדי להגשים ולימש את השלמת תהליך התשובה. לעומת זאת, לדעת הרמב״ם, ראינו שמי שמצווה על התשובה, מי שמבצע את התשובה, זה רק האדם בעצמו. והקדוש ברוך הוא לא חלק מהעניין. אמרנו שהמקום של הקדוש ברוך הוא רק כצופה מן הצד, או כמעיד, יעיד עליו יודע תעלומות, שבאמת התשובה היא תשובה בלב שלם. אבל הקדוש ברוך הוא לא שותף בעצם התהליך של השיבה. הכל מוטל על האדם, הכל באחריותו, הכל בעצם על ידי בחירתו, וראינו שבאמת התמצית של תהליך התשובה לדעת הרמב״ם בנוי על הבחירה החופשית של האדם, שבכוחו לשנות את עצמו מן הקצה לקצה ולשפר את מעשיו ואורחותיו. אולי הביטוי הבולט ביותר או המחודד ביותר לנקודה הזאת של התשובה של האחריות שבה דוגל הרמב״ם, היא אותה גמרא במסכת עבודה זרה שמספרת על אלעזר בן דורדיה, שזה אולי המדרש הכי הכי מפורסם והכי נפוץ כשמדברים על ענייני תשובה, שאלעזר בן דורדיה, כאשר הוא הגיע למסקנה שהוא כבר צריך לחזור בתשובה, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' ז', בא רב אלעזר בן דורדיה והלך וישב בין שני ערים וגבעות, ואמר: ערים וגבעות בקשו עליי רחמים, והם דוחים אותו, לא מוכנים לבקש עליו רחמים. בא אלעזר בן דורדיה אחרי זה, מהרים והגבעות לא מוכנים, אז הוא בא לשמיים ולארץ, מבקש מהם שבקשו עליו רחמים, וגם הם לא מוכנים. וככה הוא עובר, הוא מתקדם, והולך ללבנה, ולכוכבים ולמזלות, וכולם מבקש מהם שבקשו עליו רחמים. בשלב הראשון אלעזר בן דורדיה חושב שהתשובה אפשר לעזר באחרים, זה לא עניין שתלוי בו, זה לא דבר שמוטל רק עליו. אולי מישהו אחר יוכל לעזור לו, הוא מצב כל כך קשה, כל כך נמוך, שבעצמו הוא לא יכול לחלץ את עצמו מהמיצרים. לכן הוא צריך כוחות אחרים, כל מיני גרמי שמיים, וכל מיני שמיים וארץ, כל מיני כוחות עליונים וחזקים ואיתנים, שהם יוכלו אולי לעזור לו, להוציא אותו ולחדש אותו, לחלץ אותו ממצבו. עד שהוא מגיע למסקנה, שזה משפט המחץ של כל הגמרא הזאת בעצם, אחרי שאף אחד לא הסכים לבקש עליו החיים, אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכה וגב בחייה, עד שיצתה נשמתו, יצתה בת קול ואמרה: רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. כלומר, הרגע של התשובה, הרגע שבו זוכה אלעזר בן דורדיה לתשובה, זה באותה נקודה שבה הוא מבין שאין הדבר תלוי אלא בי. כאשר הוא מבין שהכל תלוי בו ורק בו, ואף אחד אחר לא יוכל לעזור לו, באותו רגע הוא מגיע לתשובה מעומק הלב, שמזכה אותו להגיע לחיי העולם הבא. וזה אולי הביטוי הבולט לתשובה של הרמב״ם, שכל המובן שלה, כל המשמעות שלה, זה שהאדם לוקח אחריות על עצמו. האדם מבין שאין הדבר תלוי אלא בי, אף אחד אחר לא יוכל לעזור לי. רק אני בעצמי יוכל לחזור בתשובה. וזאת הנקודה של התשובה, שאדם מחליט לשנות את דרכיו, ובאמצעות בחירתו החופשית הוא בוחר בדרך אחרת. זו התשובה של הרמב״ם, שבה, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא מחוץ לעניין, מחוץ לסיפור, כי אין הדבר תלוי אלא באדם ובבחירתו החופשית, והתערבות אלוקית רק תבוא ותפעל נגד הרציונל של התשובה, שזה תלוי בבחירה החופשית של האדם, שהאדם צריך בעצמו לתקן ולשנות את עצמו. שתי הנפקמינות האלה, בעצם שני ההבדלים האלה, בין התשובה של הפרשייה בדברים והרמב"ן בעקבותיה, לעומת התשובה של הרמב"ם, הם בעצם שתי בחינות שתלויות זו בזו. כלומר, איכות התשובה והמקום של הקדוש ברוך הוא בתשובה, בעצם זה שני דברים, שני צדדים של אותה מטבע. בגלל שכאשר אנחנו מדברים על כך שהתשובה היא תשובה שתלויה באדם ורק באדם, ממילא המקסימום שאדם יכול לעשות בתשובתו זה להביא את עצמו למקום טוב בהתאם לאורחות חיה, בהתאם למה שהוא מסוגל, למה שנמצא ברמה שלו ובדרגה שלו. הוא לא יכול להביא את עצמו למקום שבעצם הוא לא נמצא בו. לעומת זאת, התשובה של הרמב"ן בעקבות הפרשייה בדברים, בגלל שהיא בנויה על מעורבות של הקדוש ברוך הוא בתהליך התשובה, על זה שהקדוש ברוך הוא מעל את לב אבוהם של עם ישראל, על זה שהקדוש ברוך הוא מסייע ועוזר בתהליך התשובה, ממילא עם סייעת הדשמיה כזאת אפשר להגיע למקום של תשובה עילה, על תשובה עליונה, תשובה שמביאה את האדם למקום אחר, שיבה אל השם, חדשו מעשיכם, האדם באמת מגיע למקום חדש, למקום אחר, למקום שהוא עוד לא היה בו, והתשובה לא רק שמחזירה אותו למקום לפני הקלקול, אלא בעצם פותחת בפניו דף חדש, והוא מתחיל התחלה אחרת, מתחלה חדשה, ממקום אחר לגמרי לגמרי. אני רוצה בפעם הזאת ללכת בעקבות דברים שכתב הרב קוק באורות התשובה, והטענה שאותה אני ארצה לבסס, שהרבה מהיסודות המשמעותיים והדומיננטיים, החידושים הגדולים של הרב קוק באורות התשובה, הם בנויים והם מבוססים ושתתים על הפרשייה הזאת בדברים, פרשיית התשובה, ובמובן הזה הרב הולך בעקבות הרמב"ן, שהפרשייה הזאת היא המקור למצוות התשובה, ולכן הרבה הרבה הנהגות והשלכות לומד הרב קוק בעניינים של תשובה מהפסוקים האלה בדברים פרק למד. בתחילת אורות התשובה, באמת, אני לא יודע מי סידר את זה, אבל הפסוקים הללו של דברים פרק למד מופיעים בפתיחה לספר. הנקודה הראשונה, ואולי הבולטת ביותר, היא הנושא של השיבה לארץ כביטוי של תשובה. בפרק י"ז, באורות התשובה, הכותרת של הפרק היא התגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. כבר מהכותרת אפשר לראות שהרב רואה בשיבה לארץ חלק מהותי ומרכזי בתהליך תשובה, ואולי הוא רואה בו את עיקר התשובה בדור שלנו. בפסקה א' שם הוא כותב ככה, תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. השיבה של עם ישראל לארץ ישראל, תחיית האומה על כל המרכיבים שלה, זאת בעצם, זה היסוד של בניין התשובה הגדולה. זאת תשובה שהיא גם תשובה של עם ישראל, אבל מעבר לכך היא תשובה של העולם כולו. קודם כל, אי אפשר שלא להבין ולשים לב שהמקור לרעיון הזה, שהשיבה לארץ זה חלק מהתשובה, לקוח מהפסוקים שראינו בדברים פרק למד. את הפסוקים האלה אנחנו מכירים מהתפילה לשלום המדינה. כן, ושם, כן, כל הפסוקים האלה שמדברים על איך שהקדוש ברוך הוא משיב את עם ישראל לארצו, התהליך של קיבוץ גלויות, כל הפסוקים האלה הם בעצם מבטאים את השיבה לארץ כחלק מהותי בכל המהלך של התשובה. ובעקבות זה הרב קוק מנסח את הדברים שהשיבה לארץ היא חלק מתהליך הגאולה. יותר מזה, יש איגרת שנדפסת בהוצאת אור ציון בתחילת אורות התשובה, איגרת שינה אינחת, ושם כותב הרב דבר מאוד מאוד בוטה וחריף, הוא אומר מי שלא, וכל מי שלא יודע לראות את אור הישועה הזרוחה, מי שלא יודע לראות את המשמעות הגדולה של קיבוץ גלויות והשיבה לארץ בדורנו, מי שלא רואה את התהליך הציוני כחלק מתשובה, בעצם לא יוכל לכוון לאמיתתה של תורת אמת בענייני תשובה. שלא יעסוק בענייני תשובה. הרב קוק אומר מי שלא מבין שעיקר התשובה בדורנו, בדורו, זה תהליך השיבה לארץ והתחייה הלאומית, אז הוא לא יכול להבין דבר וחצי דבר במהות של תשובה בדור הזה. כלומר, הרב קוק בעצם רואה את מרכז ועיקר התשובה בדור של הגאולה בעניין של השיבה לארץ, וכמובן הדבר הזה מבוסס על הפסוקים בספר דברים. כדאי אולי עוד משפט אחד להוסיף על העניין הזה, מעבר למקור של הדבר, מהפסוקים בדברים, קצת לנסות ולהבין באמת את הרעיון הזה, את העניין הזה, מה פתאום שהתהליך הציוני, שהשיבה לארץ, יתפרש ויראה, כן, יתפס בעיני הרב קוק כתשובה. ופה צריך להוסיף עוד דבר, וזה של דעת הרב קוק, התשובה היא לא רק עניין אישי ופרטי, אלא התשובה לדעת הרב קוק הוא תהליך עולמי. והתשובה היא שיבה של כל המציאות כולה למקור שלה, למקור שלה עוד לפני הנפילה, לפני החטא, לפני שבירת הכלים, וממילא כל התקדמות וכל תהליך שמצעיד את עם ישראל או את העולם בכלל לעבר לעבר הייעוד שלו, לעבר התכלית שלו, לעבר התיקון שלו, ממילא הוא תהליך של תשובה, תהליך של תשובה של שיבה אל המקור, אל המקום של המציאות של העולם, עוד לפני הנפילה, לפני הקלקולים, עוד לפני החטא. זאת נקודה ראשונה, שממנה ברור שהרב קוק רואה את התשובה מתוך המשקפיים של הפרשייה בדברים פרק למד. מעבר לכך, אני רוצה להוסיף נקודה נוספת. אלמנט מאוד בולט בפסוקים בדברים פרק למד, הם לא הליך המלאכה לגמור. כמו שראינו פעם שעברה, בתחילת הפרשייה מדובר על תשובה שהיא תשובה מאוד מאוד בסיסית ועוד מאוד מאוד, מאוד מינימלית. שבתה עד השם אלוקיך. עם ישראל מבחינתו ומצידו עושה צעד שהוא צעד בסיסי, צעד מינימלי, איזושהי תשובה שהיא תשובה מאוד מאוד ראשונית. ואחרי הפתיחה הזאת שעם ישראל פותח, ממילא הקדוש ברוך הוא ממשיך את התהליך ומביא את עם ישראל כבר על ידי השיבה לארץ, על ידי הקיבוץ גלויות ומילת הלב, הוא מביא את עם ישראל לתשובה שהיא התשובה השלמה. הרב קוק בכמה הקשרים מדבר על הנקודה הזאת באמת, של לא עליך המלאכה לגמור בעולמה של תשובה. והדבר הראשון שאני רוצה להקריא, הוא נוגע ממש ממש לפרשנות הפסוקים שם, בדברים פרק למד, ברוח הדברים האלו. בעולת ראייה, בעמוד שין למדי, כותב הרב קוק ככה, ושבת עד השם אלוקיך וכולי, הוא מצטט את הפסוקים. אומר הרב, על פי מה שאמרו חז"ל, שבעושים שלא לשמה הוא עד השמיים, ובעושים לשמה הוא מעל השמיים, כן, תשובה מהיראה שהיא למטה במדרגה, היא נקראת עד השם, ולא עד בכלל. ותשובה מאהבה נקראת אל השם. על זה אמר, אפילו אם תשוב רק עד השם, דהיינו על ידי מלך קשה וכדומה, אמנם זה די להתערות הדידן, אבל אינה מספיקה עדיין לצורך שלמות ישראל, לכן אחר כך ושב השם אלוקיך ישבותך, וייתן בלבך תשובה גדולה אילה, תשובה מאהבה ושב וקיבצך. כלומר, במשפטים האלה, בעצם הרב אומר את התמצית של הדבר, שיש תשובה ראשונה, שהיא תשובה מהיראה, שתשובה מהיראה היא תשובה בדרגה נמוכה, והתשובה הזאת נקראת בפסוקים, ושבתה עד השם אלוקיך, היא שיבה עד השם, ומוסיף הרב, העד הזה זה עד ולא עד בכלל. זאת תשובה מאוד מאוד בסיסית, מאוד ראשונית. אבל, על ידי זה שעם ישראל שב בתשובה הזאת מהיראה, הרב מוסיף פה שדהיינו על ידי מלך קשה וכדומה, וראינו שבאמת הפסוקים שם מדברים, שכאשר עם ישראל כבר נמצא בגלות, ויש לו צרות ואיסורים, ומתוך האיסורים האלה, עם ישראל מתעורר לשוב בתשובה. והתשובה הזאת היא תשובה שהיא תשובה מהיראה. היא תשובה מתוך צרות, מתוך איסורים, מתוך מלך קשה. ולכן זאת תשובה שהיא תשובה עד השם, עד ולא עד בכלל. אבל, אמנם זה די להתערות הדידן. מספיק בתשובה הזאת, בתשובה עד השם, בתשובה מתוך איסורים, כדי לפתוח את המהלך של התשובה, כדי לעשות הצעד הזה שהוא הצעד שלנו לעבר התשובה. כמובן שהיא לא מספיקה לשלמות ישראל, אבל השלמות וההשלמה של התהליך, ושב השם אלוקיך את תשובתך, ויתן בלבך תשובה גדולה אלה, ומעל השם אלוקיך את לבך, כן? כלומר, אחרי זה, אחרי התשובה עד השם שעם ישראל עושה, הקדוש ברוך הוא כבר מביא אותנו וגורם לנו להגיע עד להשלמת התשובה שהיא שלמות ישראל, שהיא תשובה אל השם, שהיא תשובה גדולה, אילאה, כמו שאומר פה הרב. וזאת התשובה שהיא סוף התהליך. כלומר, לא עליך המלאכה לגמור. עם ישראל מתחיל בתשובה, מתחיל בצעד אחד, מתחיל בצעד קטן, פותח את הדרך לתשובה. וממילא הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, ומגיעים בסוף לתהליך התשובה של שיבה אל השם אלוקיך. זאת דוגמה אחת לשימוש שהרב עושה בפסוקים האלו, בדברים פרק למד, לרעיון הבסיסי הזה שהתשובה היא לא מוטלת רק על האדם. התשובה היא לא רק אין הדבר תלוי אלא בי. הדבר תלוי בי להתחיל את הדבר, את המהלך. הדבר תלוי בי לעשות את הצעד שלי, שאני מסוגל לעשות, שאני צריך לעשות. אבל ההשלמה של התהליך, היא לא מוטלת עליי. הקדוש ברוך הוא מסייע לאלה שרוצים לשוב בתשובה, והוא עוזר להם להשלים את התהליך של התשובה. הדבר הזה בא לידי ביטוי נוסף בהקשרים נוספים בדברים של הרב קוק. באותו פרק, בפרק י' ז', בפסקה ב', אומר הרב ככה. זאת פסקה שהזכרנו אותה כבר בפעם שעברה, עכשיו נשים לב לנקודות נוספות. כשרוצים באמת לשוב, אף על פי שהם מעוקבים בשביל כמה מניעות, כמו מחמת בלבול דעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת אי יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו, באופן היותר טוב ויותר מושלם, מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המתאר והמקדש, עד שלא יזוז מפני העיכובים של אי השלמת התשובה, מכל רוממות ומכל עלייה רוחנית שהיא ראויה לו, על פי קדושת הנשמה וצביונה הקדוש. כלומר, מתאר פה הרב מצב שבו האדם רוצה באמת לשוב, אדם רוצה לשוב בתשובה, אבל הוא מעוקב על ידי כמה מניעות, או מניעות פנימיות, כמו בלבול הדעת וחלישות כוח. באמת הוא החליט והוא רוצה, אבל הוא חלש, אין לו כוח, הוא לא מצליח לעמוד במה שהוא מקבל על עצמו, הוא לא מצליח לממש, הוא לא מצליח להוציא לפועל את אותו רצון, את אותה החלטה, אותן החלטות, אותן קבלות שהוא קיבל על עצמו. או שיש לו מניעות חיצוניות, לא פנימיות. למשל, תשובה בדברים שנוגעים לבין אדם לחברו. פעמים רבות התשובה היא לא תלויה רק באדם, היא תלויה גם בחבר. אנחנו יודעים שמצוות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייס את חברו, עד שירצה את חברו. וזה דבר שהוא לא פשוט. לפעמים אדם מתבייש, לפעמים הוא לא יכול להגיע ולהשיג את אותו אדם שהוא צריך לבקש ממנו סליחה ולפייס אותו. ובמצבים כאלה שבהם האדם כן רוצה לחזור בתשובה וכן קיבל קבלה וכן החליט את ההחלטה, אבל הוא מנוע, הוא לא יכול להשלים את התהליך. אומר הרב, למרות שהוא צריך להתעצב על זה, וכמובן שדברים שאפשר להשלים ושבכוחו של האדם להשלים, אז ראוי שהוא ישלים. אבל כאשר יש דברים שהוא מרגיש שהם גדולים עליו, שזה קשה לו, שהוא לא מצליח, הוא לא יכול לממש את התשובה, להגשים אותה, באמת לשנות לגמרי את ההתנהגות שלו, ובאמת לתקן את אותם פגמים, למרות זאת, אסור לו להתייאש, אסור לו לעזוב את המהלך של התשובה, והוא צריך לקבל עכשיו את ההערה של התשובה, ולהחזיק בה כפי מה שהוא יכול, ובעזרת השם, בעתיד, עוד הדברים יתפתחו ויתקדמו בכיוונים אחרים, בכיוונים שהוא כן מצפה ו... רוצה שהם יתממשו בצורה הזאת. אבל בינתיים מה שיש לו, הרצון שלו, זה דבר שהוא משמעותי מצד עצמו, ואסור לוותר עליו, צריך להחזיק בו. בפרק ז', בפסקה א', כותב הרב דברים ברוח דומה. טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. היא מנחמת אותו גם בירור תשובה. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא. ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה, המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק, הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. אומר פה הרב שהתשובה בעצם יש בה שני מימדים. מצד אחד היא נותנת לאדם מנוחה, מצד שני היא נותנת לו כובד ראש. המנוחה שהיא נותנת לו, היא מנחמת אותו. בגלל שכמו שאומרת הגמרא בקידושין, גם ערעור תשובה, כן, כבר יכול להפוך את האדם לצדיק גמור. גם מחשבה על התשובה, גם כוונה טובה. כבר בנקודה, כן, נקודה אחת קטנה, מאורה גדול כבר מונח עושר רב וניסה של עולם מלא. גם מחשבה וגם רצון קטן, הוא כבר משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי ועצום. כן, שיש בו עושר רם וניסה של עולם מלא. כל מחשבה של תשובה, כל התקדמות לעבר תשובה, היא כשלעצמה, היא כבר הישג גדול. ולכן היא צריכה לנחם את האדם. היא נותנת לאדם מנוחה, בגלל שהוא יודע שאפילו משהו זה כבר דבר גדול. מצד שני, התשובה מצילה אותו מזכיחות הדעת, מאיזושהי מחשבה שהוא כבר מתוקן והוא שלם. כי תמיד היא מציגה לעיני רוחו חובות של השלמה, היא מציגה לו גם כן את הדרישה, את התביעה, להשלים את התהליך, להתקדם עוד הלאה, להצליח לממש אותו. אבל היכולת הזאת לראות גם במחשבה קטנה של תשובה, גם ברצון קל, גם באיזושהי כוונה, בכל דבר קטן, לראות בזה כבר אושר רם, כמו שהרב כותב פה, אני חושב שבשביל להתייחס ככה לתשובה, צריך לראות את התשובה לאור הפסוקים הללו בדברים פרק למד, שאנחנו אומרים שהצעד של התשובה, כל התקדמות לעבר התשובה, כל צעד שאדם עושה, גם שיבה עד השם, גם משהו, כל דבר קטן, כבר יש בו דבר גדול. יש בו דבר גדול בגלל שהוא מתחיל להניע את התהליך. ואם האדם מצידו עושה את הצעד שלו, אם האדם מצידו מתכוון לעבר המטרה, לעבר היעד הזה, אפילו שיש לו עכשיו הרבה מניעות, ועוד רחוק מהשלמת התהליך. אבל עצם זה שהוא מוכן, והוא מחליט, והוא מקבל על עצמו כן לשנות, ולהתקדם ולהתפתח הלאה, אז מילא הדבר הזה, הוא כבר מניע את הגלגלים של התשובה. ויזכה בעזרת השם למילת הלב, לסיית הדשמיה, והקדוש ברוך הוא באמת לא ימנע טוב להולכים בתמים, וישלים ויעזור בעדו להשלים את תהליך התשובה. זה בדברי הרב קוק. אני רוצה להוסיף באותו כיוון גם דברים מאוד מאוד מתאימים ויפים של רב חיים מצ'רנוביץ', שהיה תלמידו של המגיד ממזריץ', בספרו סידורו של שבת. רב חיים ממש מסביר את הפסוקים האלה בדברים פרק למד, והוא כותב כך, וזה פירוש הקרא ושבת עד השם אלוקיך, שתשוב אתה באמיתיות לבבך מכל מה שבכוחך לעשות, ולא יישאר כי מה שביד השם אלוקיך, שאתה רצונך מאוד לתקנו ממש במסירת נפשך ובעבדת כל עונך כדי לצאת ידי חובת התשובה הגמורה. אפס, כי אתה אדם על הארץ, ולא תוכל לעשות מה שבשמיים, להמית הממזר וכדומה, כן הוא מתייחס כמובן למצב שבו בן אדם בא על אישה אסורה להוליד ממזר. אז, המשך הפסוק, ושב השם אלוקיך את שבותך, שנעשה הוא שלוחך, להשיב שבותך, מה שהיה מוטל עליך להשיב, ועושה הוא לתקן הכל. כלומר, אומר רב חיים צ'רנוביץ', אתה מה שמוטל עליך ושבת עד השם אלוקיך. אתה בכנות, בעומק הלב, אתה צריך לשוב מכל מה שבכוחך לעשות, מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה יכול לחזור, מה שאתה יכול לתקן, מה שבכוח שלך, אתה צריך לעשות. אבל לא תוכל, אתה אדם על הארץ, לא תוכל לעשות מה שבשמיים. יש דברים שלא תוכל לעשות במהלך התשובה שלך, לא תוכל לתקן הכל. יש דברים שלא תוכל, שזה לא בכוחך, זה לא באפשרותך. הוא נותן פה דוגמה להמית את הממזר, או גם דברים פשוטים יותר. לפעמים אנחנו מרגישים שהשינוי הוא קשה, הוא גדול עלינו. ועל זה כתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך. וזה הפסוקים בהמשך. שנעשה הוא שלוחך להשיב שבותך, הקדוש ברוך הוא נעשה שליח שלך. שב השם אלוקיך את שבותך, הקדוש ברוך הוא משיב אותך. מה שהיה מוטל עליך להשיב, ועושה הוא לתקן הכל. הקדוש ברוך הוא עושה ומשלים. את מה שאתה לא מסוגל להשלים, את מה שאתה לא מסוגל לעשות. והוא ממשיך וכותב על הפסוקים בהמשך, ובזה נכון מאמר הכתוב, כי המצווה הזאת, אשר דרשו החכמנו ז"ל על מצוות תשובה, רומז על בחינת התשובה הזאת שהזכרנו, ואמר כי המצווה הזאת לא נפלאת ממך, ולא רחוקה היא. פירוש שלא נפלא ממך הדבר אף לא רחוק, כי לא בשמיים הוא ולא מעבר לים. זה בדיוק הנקודה. בגלל שהתשובה הזאת היא תשובה שאתה לא מצווה להשלים אותה, אתה לא צריך לעשות דברים שאין בכוחך לעשות, הקדוש ברוך הוא לא בא בטריני בריאות, הקדוש ברוך הוא לא דורש מאדם מה שהוא לא מסוגל לעשות, הקדוש ברוך הוא דורש מאדם לשוב על מה שהוא יכול לעשות, לתקן את מה שבכוחו לתקן. וממילא כי לא בשמיים הוא ולא מעבר לים, קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך הוא בבבך לעשותו. הדבר נתון בידיך, בצעדים הקטנים שלך, מה שאתה יכול לעשות, מה שבכוחך לעשות, תעשה. וממילא, כמו שאמר קודם, הקדוש ברוך הוא נעשה שלוחך כדי להשיב אותך בתשובה שלמה ותשובה גמורה. הדברים האלה כתובים בסידורו של שבת, בשורש ו', בענף ב', באות ד' וה'. ונסיים במה שהזכרנו פעם שעברה, המדרש באיכה, שיש מאבק, ויכוח בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, מי ישיב את מי? שובו אליי, ואשובה אליכם, אומר הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. כנסת ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובה. כלומר, עם ישראל רצה, ביקש, שהקדוש ברוך הוא זה שישיב אותנו, אבל הקדוש ברוך הוא עונה לו, אתם צריכים, שובו אליי, אתם צריכים לעשות את מה שבכוחכם לעשות, אתם צריכים לעשות את הצעד הקטן שלכם, אתם צריכים לשוב את השיבה הזאת, ושבתה עד השם אלוקיך, לעשות את הצעד המינימלי, הבסיסי, שאתם יכולים לעשות. וממילא, והשובה עליכם, מילא הקדוש ברוך הוא, ושם השם אלוקיך ישובותך. הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רב חיים, נעשה שלוחך, והוא זה שמאפשר לך ומסייע בידך על ידי מילת הלב להשלים את התשובה. הדבר הזה מאוד מנחם, מאוד נותן כוח, מאוד מחזק אותנו, שהדרישה לתשובה היא לא דרישה בשמיים. היא לא צריך לחשוב שאנחנו צריכים עכשיו להפוך את העולם. לפעמים בן אדם מגיע למצב שהוא מרגיש שאם עכשיו ירצה לשוב בתשובה, אז אין לו סיכוי. אין לו את הכוחות, אין לו את כוחות הנפש, אין לו את האפשרויות, באמת, לשנות לגמרי את דרכיו. אבל כאשר אנחנו אומרים לו, כאשר התורה מלמדת אותו, שתעשה מה שאתה יכול לעשות, תעשה מה שבכוחך לעשות, תשוב עד השם אפילו, תעשה משהו, תעשה איזשהו צעד, ממילא כבר תזכה גם לסייעתא דשמיא, להשלים את תהליך התשובה. הדבר הזה נותן לנו כוח ומחזק אותנו, לא לוותר על שום דבר, לא לוותר על שום מחשבה, לא לוותר על שום ערעור. כל דבר שקיים, לא להגיד, אין לזה סיכוי. לתפוס את זה כמה שאפשר, ולהמתין ולצפות ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו גם להשלים את מה שהתחלנו. ויהי רצון שבאמת נזכה לכך.